השיעור שלנו בפרשת השבוע היום יום רביעי י"ח בטבת, יום ההילולה של אדמו"ר מדינוב בעל בני יששכר, ושיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת הרב החלבן, שחולה במצב קשה מאוד וזקוק להרבה ישועות, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו היום, קודם כל אני ממליץ, היום אנחנו עברנו לחומש חדש ישן, חומש מות, זה לשיעורים שיהיו תנכים, תנכים, בחומש בראשית, פה אנחנו פחות אמרנו בראשית בעיון, אז יש את החומשים, אבל ככה, עכשיו חשוב שיהיה לנו תנכים לפנינו. השיעור שלנו, כמו שאתם רואים על הלוח, עוסק בנושא הלכתי שנובע מתוך הפרשה, אדם שמכיר את חברו, האם הוא פסול לעדות, ולמה הכוונה פסול לעדות, איזו עדות, אתן לכם דוגמה. שלום כבוד הרב, ככה הודעת אס-אמס. אני רוצה לבחור את אחד העדים בחתונה שלי שקרובה לבוא, בחור מהישיבה שאני זוכר שאנחנו חברים מאוד טובים, אלא שהייתה לו מין נטייה להרים ידיים על חבריו. לפעמים בצחוק, לפעמים ברצינות, תוך כדי משחקים, אם זה כדורסל או כדורגל, הוא היה ככה דוחף, הוא היה מרים ידיים, וגם ככה פה ושם ידיו היו חופשיות, האם הוא יכול להיות עד בעד קידוש. שאלה, מה קורה בדבר הזה? המקום שלו בפרשה למעשה לפניכם במקום מספר אחד, למעלה כתוב לכם בפסוק, נראה במקורות שלכם, מוצלי, כן, בשמות פרק ב', פסוק י"ג, אבל לפני זה תסתכלו למעלה, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? אומר רש"י במקום, למה תכה? אף על פי שלא יכהו, נקרא רשע בהרמת יד, כלומר כל המרים יד לחברו נקרא רשע, אנחנו אתם מכירים את זה בתור ילדים, חבר שנייה, יובי, רם את היד, וכל הנקרא, מריב יד החברו, נקרא רשע, רשע פסול לעדות, זה ודאי. זה ודאי? אמרתי את זה בלשון ודאי, אבל באמת, האם זה ודאי? בואו תסתכלו אצלכם בכלי יקר. כלי יקר על הפסוק אומר, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? פירש רש"י, אף על פי שלא יכהו בהרמת יד, נקרא רשע. למי? מי הרשע כאן? ורק יקר, רעך רשע כמוך. כלומר, יש לנו פה כבר מי רשע אחד, עברנו לשני רשעים. המכה והמוכה. אומר רק יקר וקשה, מי יגיד למשה, כי זה רשע כמותו, מי? זה שעכשיו מוכה. מי אמר? מה, למה אתה קרא איך? הוא פונה למי? לפי הכלי יקר, למי הוא פונה? לזה שנותן או לזה שחוטף? יש חוטף. למה אתה קרא איך? איך אתה יודע? אתה רואה פה רק אחד חוטף, השני מקווה. אומר רק לי עקר, עוד אחד כתיב שביקש להקותו, שהרי לא נאמר וירא מידו להקותו. כמו שרבנו קובע את הקביעה הזו, שיש פה עכשיו סכסוך ידני. יש פה הרמת ידיים אחד על השני. לכן אומר, ונראה לפרש, שלשון הכאה שייך גם בלשון. כלומר, רשע, למה תכה רעך? הכוונה בדיבור. משיר רגלי הקר, כמו שנאמר, יש בוטה כמדגרות חרב, וכתיב ארור מכה רעהו בסתר. איך אפשר להרביץ למישהו בסתר? תגיד, כן, לקחתי אותו לאיזה מערה, סגרתי אותו באיזה מקום, והרבצתי לו, אף אחד לא רואה. אומרת לי יקר, לא, 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 זאת לא הכוונה. אלא אין לך, סליחה, כי המתין מום בחברו, אין לך מכה גדולה ממנו. כלומר, אתה דיברת על מישהו, דברים שליליים, בלא נוכחותו, וזה נקרא ארור מכה רעהו בסתר. שירך לי עקר ואומר, כל הפוסל, במומו פוסל, ככה הוא חזק במסכת קידושין. אבל מעשים האלה, כלי עקר, אנחנו מבינים שפה מדובר באירוע מעניין מאוד. אנחנו רואים אחד מכה את רעהו, והכלי יקר אומר שמשה רבנו פונה למי שעכשיו מקבל את המכות, כן? ואומר לו, אתה רשע. רגע, אבל כל המרים יד על חברוניקה רשע. אני עכשיו לא מרים יד, אני מתגונן. אני שם את הידיים על הראש. אומר לו, לא. תדע למה אתה מקבל מכות עכשיו? יש פסוק מעניין בדברי שלמה המלך שאומר, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, ייתכן ששניים יבצעו דבר כלשהו בלי שלפני כן היה להם איזה הסכמה או תאום או קרבה. למה הוא מכיר אותך? כי פגעת בו בפה, הקיטע אותו בלשון שלך, בדיבור, העלבת, פגעת, ריחלת, אמרת לשון הרע לה, ועכשיו הוא נותן לך מכות על זה. כלומר, אתה רשע לא פחות ממנו. אם כן, משה רבנו מה הוא רואה? בוא נצייר את התמונה. משה רבנו רואה שני עברים, ניצים, מחרפים, מגדפים, אז אם כן, שניהם רשעים. מדוע? כי הצדיק, יש כלל שמובא אצל רבותינו, וזה מובא גם בשם הרב, זה הצדיקים הטהורים וכו', והנעלבים ואינם עולבים, לא מחזירים, שומעים חרפתם ולא משיבים, אבל הם הם נחשבים גיבורי כוח, הם באמת צדיקים. פה כנראה לא מצאנו זוג כזה, שניים האלה לא. לכן, וקראו רעך רשע כמותך ממש, כי באותו מום שאתה פוסלו, הוא מכהו בשוט לשונך, ודאי אותו מום נמצא בך. כי הפוסל במומו פוסל, על כן אמר למה אתה כרעך. עכשיו חוזר הכלי יקר ואומר, רגע, הוא פונה עכשיו למכה הבאמת, זה שמרים ידיים. הוא אומר לו, למה אתה מכה אותו? על מה? שהוא אמר שיש לך מום מסוים. הוא פוסל במומו פוסל. ואתה מודה שיש לך את המום הזה. אחד הדברים המעניינים בנפש האדם היא שכשעולבים במישהו בדבר שאין בו בכלל, הוא לא נעלם, הוא לא נפגע, הוא לא נעלם, כי אין בו. הפגיעה, החוסר נעימות, התגובות הקשות באות כאשר מישהו אומר לך משהו שיש בך ואתה עושה כל מאמץ להסתיר את זה. ולכן אתה מגלה תוקפנות. עמל של שנים, ימים, חודשים, אתה עמל כדי להסתיר את המום הזה, והנה זה בפה שלו בשנייה מוריד לך את הווילון והכל חשוף. זה מרגיז, לא? אם יגידו לאדם משהו שמעולם אין בו, אין בו. דוגמה. יבוא אדם אחד לחברו, שחברו מקפיד מאוד 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 לאכול כל דבר בכשרות הטובה ביותר. ויגיד לו, אתה אוכל נבלות שכמותך. מסתכל עליו, יגיד לו, תהיה בריא. אני אכל בכלל, כי יודע בוודאות שמעולם הוא לא אכל נבלה. יגיד לו, אתה מדבר שטויות. אבל אם הוא יגיד לו דבר שיש בו, יגיד לו, אתה דו פרצופי.
זה תלוי גם איזה אדם אבל...
אתה? לא משנה. זה לא משנה. אתה דו פרצופי. אתה צבוע. וואו, פוצץ. יגיע לתגרת ידיים. כי באמת אתה כזה. אז זה פוגע בך. אתה נעלה. אתה נפגע. זה שאומר לך את זה הוא רשע. אבל גם אתה. יש בך את זה. אם כן, הראיה הזה, שלא הייתה כאן הקאה ביד כי אם בפה, אומר הכלי יקר, טוב, מאיפה אני מביא ראיה שזה באמת כך? שבאמת לא הלכו מכות שם, כמו שאנחנו זוכרים, או לימדו אותנו עד היום, מהגן, עד לרגע זה. אומר הכלי יקר, ממה שאמר אחר כך, על הוגני אתה אומר, וכי אתה חושב להרגני באמרי פיך לשלם לי מידה כנגד מידה? הלא עדיין לא הרקתי ממש, שתחשוב להרגני. רק אני מדבר, איך אומרים אנשים, מה אתה רוצה? רק אמרתי. רק אמרתי, מה קרה? רק אמרת? זה רשע, זה רשעות. מה זה רק אמרתי? שיחה לה ואומר, כי יקר, כי כך דרכך להוסיף בעונש יתר על החטא? כי גם המצרי היה מכה איש עברי ואתה הרקתו. אתם זוכרים בסיפור הקודם? היה איש מצרי מכה איש עברי. אומר לו פה אותו יהודי, גם שם. עכשיו אתה כך תחשוב לעשות גם לי? אנחנו לא אותו דבר. הוא הרביץ לו, בסדר, הרגת אותו, אבל אני לא נגעתי בו, רק בפה. מה אמרתי? מה, אתה רוצה להרוג אותי על זה שאני מדבר? היום יש מגמה כזו, כל הרבה מדברים על חופש הביטוי והשיסוי, כן? היום זה דבר יפה, כזה, כולם מדברים על חופש הביטוי. הצד הימני טוען שמגבילים את חופש הביטוי שלו, והצד השמאלי אומר שהוא הנרדף. קיצור, יש לנו פה אומה נרדפת. כולם מרגישים רדופים. מרי? טוב, בואו נראה מה שאומר התורה תלמה אצלכם, זה מקור מספר 3, נכון? מקור מספר 3.
4,
סליחה, נכון. אומר בעל התורה תלמה, ויאמר לרשע, למה תקה, ואיך אמר יש לקיש? המגביה ידו על חברו, שימו לב, המגביה ידו על חברו, רק מביאים את היד, ואף על פי שלא יקעו, נקרא רשע. זה אומר שאחד שמרים יד מאיימת, כן? על חברו, ריש לקיש אומר, האדם הזה באותו רגע קיבל תוספת שם או כינוי, רשע, שנאמר. אני אומר לרשע, למה תקה לאיך? למה יקית לא נאמר, אלא למה תקה? אף על פי שלא יקעו, נקרא רשע. אומר יש להגיש באמת נכון, לא היה שם מכות, הוא הרים את היד, הוא עדיין לא עיקה, וכבר נקרא רשע.
אבל למה אתה כזה גם בלשון עובר, למה אתה מכה אותו עכשיו?
יפה, יפה, אז זה בשבט הלשון, אחרי כלי יקר אומר בפה. כלומר, היו שם שניים ש... בוא נגיד שהפה שלהם שם לא בדיוק היה באמות מידה נעימות, היו מחרפים ומגדפים זה את זה. אתה ככה, אתה כזה, וסבתא שלך, ודודה שלך וכולי, כמו שאנחנו מכירים מהשיחות, או מקרים שבו אחד מתלהם על חברו בפה. כלומר, בפרשה שלנו, מה אנחנו רואים? אם ניקח את הדברים שאמר רש"י, קליקה, את הדברים של מביא ריש לקיש בסנהדרין, מה למעשה התמונה מצטיירת לפנינו? יש שני אנשים ששייכים לעם היהודי, שהם ניצים, ושרבנו פונה אליהם ואומר אחד לאחד, למה תקה לאחד? זה הלימוד שמביא את ריש לקיש למסקנה, שאף על פי שאדם לא מכיר את חברו, אלא רק מרים יד על מנת להכות אותו, יד מאיימת, נקרא?
בבקשה.
תסתכלו בבקשה, במקור מספר 5 בחלק השני, הראב"ן, רבי אליעזר מינץ, הוא כותב דבר מאוד מעניין. דרך אגב, הוא, כמו שאתם רואים לפניכם, הוא היה אחד מהראשונים, אחד מבעלי התוספות. הוא אומר שאדם כזה, שירים יד על חברו, ואפילו לא יקרא אותו, פסול לעדות. וזה לא רק עדות סתם, שימו לב, אומר הראב"ן, ופעים תבעו לדין, פסול לעדות עד שישוב מרשעתו. גם הוא לא יכול לבוא להעיד בבית דין. עדותו פסולה מראש.
עד מתי?
עד שישוב מרשעתו, יעשה תשובה.
יבוא אליו לבקש תשובה?
סליחה, קודם כל, יבקש ממנו, יבקש מה שצריך, לעשות חרטה כלפי שמיים, קבלה לעתיד, הוא רוצה לעשות תשובה. לפני זה, הוא לא יכול לבוא להעיד בבית דין. כלומר, עכשיו יש, תגיד, איזה עניין כזה או אחר שצריכים אותו בתור עד והוא ראה לו, הוא פסול. זה כמו קרוב שלא יכול לבוא להעיד. אתה לא יכול לבוא להעיד. אתה לא יכול לחתום על שטר שמהווה אישור בפני בית דין. אתה פשוט אדם שלא אמין. אדם שאי אפשר לקבל את דבריך ולהאמין להם. זה המשמעות פסול לעדות בדבר הזה. פסול של קרבה משפחתית, זה לא בגלל זה, אלא בגלל שיש לך נטייה לא להיות מאוזן. דוגמה. למה אח, דוד, סבא, סבא רבא, לא יכול להיות עד בחתונה של הנין שלו? למה? מה הבעיה? למה אח של החתן לא יכול? כי כשאנחנו מדברים בחופה, העדים צריכים להיות ממוקדים בקידושים, לראות שהכל נעשה על פי דין. אדם שהוא קרוב משפחה, איפה אבא שלו? הוא בחתונה, אבל הוא שמח, יש לו שמחה כזו, אז הוא לא ממוקד, העיקר יאללה, גומרים, יאללה, עובדים. הוא לא מאוזן, הוא לא ממוקד בתפקיד שלו. אדם זר, הוא מתקן, הוא לא ממוקד בתפקיד. אין לו זה מין נטייה אחרת. כן.
אז חבר קרוב גם
כן? חבר קרוב מותר, אם אין בו קשר משפחתי, מה הנטייה? הוא שמח, אבל יש לו נטייה. הוא בא לשמח אותך, נכון? אבל הוא אומר, טוב, עכשיו הם נתנו לי תפקיד, אני רוצה לתפקיד. אבל מישהו שהוא משפחה, גם אם הוא אומר את זה, זה קשה לו. כי מה מעניין אותו בעיקר? זה האירוע. אז הוא לא מאוזן. נמלא, הרמב"ן אומר, שאם תבעו האדם אחר, אותו אחד של עניין, תבע אותו מישהו, ונתחייב שבועה, עכשיו האדם הזה, חייב שבועת השם תהיה בין שניהם, אומר הרמב"ן, אינו נשבע ונפטר. כלומר, הוא לא נשבע ויוצא פטור, אלא בית הדין כופה עליו לשלם. אין לו את האפשרות הזו להישבע ולהיפטר. למה? אתה לא אמין. הרמת יד על חברך, אתה לא אמין.
מה הקשר אבל? אין קשר.
לא סומך לך. יש קשר. הקשר הוא שאם אדם יכול להרים יד על חברו, זה אומר, אדם, זה הוא לא ישר, נקודה. סטייל. מה לעשות? לא נעים לשמוע.
לא, מה הקשר בין בן אדם שמרים יד לבין בן אדם שלא אמין?
אז כרגע למדנו. למה אני מרים יד?
עצבני.
יפה. כלומר, מישהו יצבן אותי.
לכל בן אדם יש עצבני.
בוודאי אחרת הוא לא יזז. לא, עצבני והכעס, המקום שלהם לא כדי לפגוע באחר. תתמודד עם זה. אין לך רשות. תרים ידיים. אין לך רשות, זה לחלך את פיך. אין לך רשות. אז מה אם אתה עצבני? שתי מים. זה לא מתן רשות. זה שאנחנו פועלים ככה, אנשים פועלים ככה, זה לא רשות. כדי שגנב גונב הוא לא קיבל רשות.
אבל אני פה ולקסור את הערות שלו, אני לא אמין, למה?
אז אתה לא אמין בעיניי, כי זו מצווה מן התורה. אתה מזלזל במצווה מן התורה, כן?
אבל זה לא בשליטה שלו.
לא, עצור, הכל בשליטה.
למה? כשבן אדם כועס, כל מיני
גיהנום שולטים. נכון, כל מיני גיהנום שולטים, נכון. הוא צריך לשלוט בעצמו. מה, כל מיני גיהנום שולטים, ואם בצדק, מותר לי לעשות הכל?
לא מותר לך לעשות הכל.
אסור לי לעשות הכל.
נכון.
אני חייב לשלוט בעצמי. זה תירוצי גנבים.
לא, מנסה לעשות את ההשתדלות שלו.
לא, הוא לא מנסה לעשות את ההשתדלות שלו. כי אם הוא היה עושה את ההשתדלות באמת, הוא לא היה מרים יד. אני יודע, זה קשה, כי זה קורה לנו בחיים.
נכון.
אבל בוא נתקדם ונגיע לקראת הקצה, גם זמננו כזה. בגלל היום היפה הזה של גשמים וכולי, זה נוצר איזה איחור. טוב, אז זה מה שאומר הרמב"ם. כלומר, אדם כזה לא יכול להיפטר בבית דין בתביעת ממונות על ידי שבועה. הוא ישלם תנין, עד שעשית תשובה.
ישלם?
כן. אתה טבעת אותי על סכום מסוים, בסדר? יצאתי, יצאתי למצב שלא בטוח, או לא ברור שבאמת אני חייב. יש איזה בעיה. אז אומרים לי, אתה יודע מה טוב, תשבע ואל תשלם. זה בדרך כלל. אוקיי? ואז אני נשבע ואני הולך הביתה, לא משנה. פה אומר הרעבן, לא. בגלל שאתה האדם שברים יד על חברו, אתה לא נשבע, ואתה משלם.
הבנת?
זה לרעתך.
אין לך אפשרות
להישבע. אין לך
אפשרות להישבע. הוא יכול לעשות תשובה.
איך? תעשה תשובה, בבקשה. אבל אתה יודע, לא, לא, לא. כן, זה אני מכיר את התשובה של הרגע. כן, שלם אלף שקל. אני חוזר בתשובה. כן, יש הרבה כאלה. ריבונו של עולם, אני חוזר בתשובה. אני אלף שקל, אני אתרום ספר. לא, 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 זה לא עובד. תשובה היא לא נמדדת כך. תשובה נמדדת בחרטה, וידוי, קבלה לעתיד, בקשת סליחה.
הוא יעשה?
לא נראה לי. זה תשובת ממון, זה לא תשובה אמיתית.
אבל לא נותנים לו לעשות כל
תשובה. לא נותנים לו. תעשה תשובה עד עכשיו, לא, לא עכשיו. לא עכשיו. התשובה צריכה לעשות לפני. כי כל מה שלא עשית תשובה, אתה פסול לעדות לפי הרעבן. אוקיי? בואו לא להתעכב. תראו במקום מספר 6, בשו"ת בית יוסף, אבן העזר, אומר הרב בית יוסף, נאמר שהמגביה ידו פסול לעדות מדרבנן. זה עולה מודגש. ולא פסול מן התורה, אלא כשעובר עבירה שחייבים עליה מלכות. פה בא לחדש הבית יוסף אומר נכון. הוא פסול מדרבנן. כי פסול לעדות מדאורייתא צריך להיות בדבר שחייבים עליו מלכות אם עוברים. כפי שלומדים מהפסוק, והיה עם בנהקות הרשע. מתי הוא יקרא רשע? כאשר מדובר שמלכים אותו. אז היום יהיה דין מלכו, הוא נקרא רשע. האדם שמרים יד על חברו לא מתינו שהוא מקבל מלכות. הוא יקבל אולי מכות, אבל לא מלכות. כי חברו יסיר לו. אבל הדבר כזה בבית דין לא מלכים אדם. אדם שמרים יד על חברו לא לוקחים אותו לבית דין, לא נותנים לו מלכות. ממילא אומר הבית יוסף, שבאמת יהיה לו פסול, אבל הפסול הזה מדי רבנן, אוקיי? זה נותן לנו איזה מין תחילת כיוון, מה קורה באותה שאלה ששאלו, האם אחד כזה שמרים יד על חברו, יכול להיות עד בחופה. בסדר? בואו נקרא. יש אצלכם במקור מספר 7, הרב בחרך, בספרו חוט השני, הוא רוצה לומר הפוך מהבית יוסף. הוא אומר, הפסול לעדות זה מן התורה. קודם, זה מדאורייתא. אבל, בדרך כלל, מי שלא חייב מלכות, לא נקרא רשע. כן, אדם עשה עבירה שלא לוקים בה מלכות, לא אומרים שהוא רשע. רק מישהו באמת צריך לקבל מלכות. אבל אומר רב אחרך, אבל התורה אומרת, מפורש, זה כמו שרבנו קורא לו, רשע. כלומר, שמן התורה, במקרה הספציפי הזה, למרות שלא חייבים מלכות, זה מקרה מיוחד, שאומרים, יד החברו נקרא רשע. ממילא, מדאורייתא הוא פסול, ולא כדעת הבית יוסף. אם כן, האם הבית יוסף לא מסכים שהוא נקרא רשע, שהוא סליחה, שהוא פסול או לא? מה אתם אומרים? הבית יוסף בעצמו אומר שהוא פסול. השאלה רק, האם זה מדרבנן או מדאורייתא? כלומר, הרב ברכה אומר שאין בינו לבין הבית יוסף ויכוח אם הוא פסול או לא. הוא לא חולק על הבית יוסף האם האדם הזה פסול. הוא עדיין פסול. השאלה, האם הוא מדרבנן או מי דאורייתא? תסתכלו במקור מספר 9. אומר התורה שלמה, זה הרב מנחם מנדל כשר, הרב כשר, הפסוק נדרש רק על מי שהיכה ממש, הוא מדייק, ולא על מי שהגביה ידו. מה לומד הרב בחרך? עזרא הרב כשר, לומד מהפסוק, למה תקר איך הקעה ממש? כלומר, הפסוק מדבר על מי שבאמת נותן לחברו מכות. אדם שנותן לחברו מכות הוא זה שנקרא רשע. כלומר, אם האדם רק הגביע את היד, איים על מישהו בידי שומרים עליו יד, ולא נגע בו, הוא לא רשע. הוא לא רשע. אם הוא לא רשע, הוא לא פסוק נעדות. בכלל. בסדר? כי מה שמדובר בפסוק אומר הרב כשר, זה ממש הקעה. אז אם אני מכה חבר, או אפילו אדם סתם, אני מכה אותו, אני פסול לעדות. וזה הוא לא חולק. אלא הוא חולק על התפיסה של תיאור האירוע. אם עד עכשיו היינו בתפיסה שאומרת שמדובר פה על אירוע שאין בו מגע פיזי, אלא בדיבור, חירופים, גידופים, כללות, והרמת יד מאיימת, אומר הרב כשר לא. בפסוק כתוב למה תקרך, זה מכות ממש. טוב, בצדר. אם כן, מה אנחנו עושים עם זה? בוא נראה איך הרמב״ם מתייחס לזה. יש חוד, חובל ומזיק ברמב״ם. זה מובן, נכון? לא צריך להסביר מה זה חובל ומזיק, נכון? אתה חובל במישהו, אתה עושה בו חבלה, אתה הזקת. בוא נראה. אומר הרמב״ם בתלכם למקור מספר 10. אומר הרמב״ם, הוא לוקח את דברי הגמרא, איזה גמרא? תסתכלו למעלה אצלכם במקור מספר 5, המגביע יד החברו נקרא רשע, שהרי לא נאמר למה הקית בלשון עבר, אלא למה תקה בלשון עתיד, זאת אומרת מדובר על, לפי דברי הגמרא, על הרמת יד. הרמב״ם לוקח את דברי הגמרא כמו שהם, ומעתיק אותם להלכה. אוקיי? ממש. מביא להלכה, מגביע יד לחברו, כמו שאנחנו רואים שבלי השולחן ערוך, ככה, המגביע יד לחברו נקרא רשע. סליחה שנייה. אם כן, אם אנחנו נסכם את המקורות שלפנינו, אנחנו רואים שהרמב״ם מתייחס ומביא להלכה את דברי הגמרא כפי שהם. כלומר, אדם שמרים יד מאיימת על חברו נקרא רשע. השולחן ערוך פוסק כהרמב״ם. כלומר, מה נשאר לנו? עוד פוסק אחד שנאיים בו, וזה הרמ"א. לא נרחיב על הגיטו בעל פה. הרמ"א אומר שהאדם הזה פסול לעדות מדרבנן. אז אם אנחנו הולכים ועושים סגירת מעגל, אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות שבו אדם שירים יד מאיימת על חברו, בשאלה, האם אני יכול לבקש מחברי שירים יד על מישהו אחר בכיתה, בשכבה, בבית המדרש, ב- לא יודע איפה, במגרש ספורט, במשחק, להיות עד בחתונה שלי. זה לא רק עניין של בית דין, זה דברים של יום יום. האם אני יכול להחתים אותו כעד לאיזו עסקה או הלוואה שאני מבקש ממנו שיהיה עד ויחתום שהוא ראה. זה דבר של יום יום. אנחנו רואים שיש שתי גישות. גישה אחת שאומרת שהוא פסול מדאורייתא, נכון? ואז אם כן, החתימה שלו אין לה ערך. העדות הזו בחופה עלולה להביא את הקידושים הללו לקידושי ספק, כי העדות נפסלת. העד אחד אי אפשר בקידושים. ספק קידושים. יכול להיות שהקידושים האלה ייפסלו בכלל. צריכו לעשות עוד פעם. האם אני יכול להשתמש בו כעד לכל דבר אחר? לטובתי הוא חבר טוב שלי. הלכה למעשה. המחלוקת שיש בין הרמב״ם, שולחן ערוך, הרמ"א ועוד, היא לא רק בינם. יש פה מחלוקת הרבה יותר רחבה, לא הבאתי להכל. יש פה את המהרית והמורדכי. סיעות שלמות דנות האם הפסול הוא פסול מדרבנן או פסול מדאורייתא, או אם בכלל יש פה פסול.
מה זה משנה?
זה משנה, זה משנה, זה משנה.
מה?
זה משנה הלכה למעשה במקום שיש צורך. אם זה מדרבנן, אני יכול להקל.
נגיד, אפשר לשאול שאלה? אם נגיד יש...
כן.
אם נגיד יש... נגיד מקרה בנפשות, נגיד שזה סכנת נפשות, כאילו, מה זה סכנת נפשות? דיני נפשות.
דיני נפשות.
אוקיי, וכאילו, והדין, והעד היחיד שיש זה אדם שהכר בן כאילו.
תן לי דוגמה שאני אבין מה אתה מתכוון, כי אני לא כל כך מבין.
נגיד יוסי עכשיו ראה את ראובן ואת שמעון רבים מכות, וכאילו ראה את שמעון דוקר את ראובן. והוא העד היחיד שיש, כאילו. הוא יכול לבוא להעיד בשמות העדות שלו.
גם אם הוא יעיד בתור עד אחד, העדות שלו לא מתקבלת.
אבל בכללי, נכון.
אני אומר בכללי, בכללי. אפילו הוא עד כשר מעד.
היה שתיים. והוא חלק מהם.
לא יקבלו את העדות שלו.
לא
יקבלו את העדות. בדיני נפשות לא יקבלו את העדות שלו. אם זה מדאורייתא, בוודאי. נכון.
ואם הוא האליבי, אם הוא ראה אותו במקום אחר.
לא יקבלו את העדות שלו.
כלום.
לא, הוא פסול. אם אני אומר שזה מדאורייתא, אין לי פתח. אם רבנן, אני צריך לראות אם אפשר למצוא פתח.
שזה חשוב כאילו.
בוודאי. לכן בואו נראה. מה הסיבה למחלוקת בין שתי הגושים הללו? של המהר"י, שולחן ערוך, רמב״ם, לבין המורדכי ומי שהלך אחריו. יש לנו שני חלקים פה שצריכים להבין. אחד, מה יש לנו באירוע שבו אדם מכה את רעהו, או בלשון או ביד, מה באמת קורה? יש פה שני חלקים, וצריך לשים לב, אנחנו בני אדם, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו מגביעים יד על חברנו, או ביד, פיזית, או בלשון. צריכים לשים לב מה באמת קורה בניתוח מן הצד. מה אתה עושה? סך הכל אמרתי, אתה רואה את זה כפעולה אחת. נתתי לו מכה, אתה רואה בזה פעולה אחת. אבל באמת פה שתי פעולות. אחת, אני גורם נזק. זה ברור. כן. אני מזיק לחברי. מה עם הלו? מה עם הצער של חברך? הבאת את זה בחשבון? חוץ מזה שכואב לו! הוא גם מצטער. יש פה עוד איזה חלק שנמצא. אומנם הוא נמצא ברובד הנוסף, לא ברובד הגלוי, אבל יש פה גם צער. עוד דבר. תגידו לי רבותיי, זה היה כמו שאמרת מקודם. אדם שמכה את חברו ביד או בפה, מה הוא חושף החוצה? את המידות המושחתות שלו. כשאתה מגיב בצורה כזאת, אתה מוציא החוצה את הרוע שלך. כמו דיברנו במידות הרעיה על הפרא שבאדם, על החיה הרעה שיש בכל אחד. החיה הרעה יוצאת החוצה. זה ממד נוסף. כלומר, יש לנו פה מבט דו-צדדי על המוכה והמכה. המוכה גם כואב וגם מצטער. כלומר, יש פה פגיעה פיזית ופגיעה נפשית. בצד של המכה, אתה מגלה את מידותיך המושחתות כלפי חוץ. לכן, במקום הזה אנחנו צריכים לבדוק היטב מה הגדר של מרים יד על חברו. מדוע כל כך הקפידו חכמים לומר המרים יד על חברו נקרא? מה כל כך מטריד את חז"ל? למה משה רבנו קורא לו רשע? מה כל כך מפריע? שאלה, כשאדם מרים יד על חברו, מה המטרה שלו?
להפחיד אותו,
להכיל לו. להוריד אותה. המטרה של האדם כשהוא מתחיל פעולה, היא לסיים אותה. זה כך, אדם לא מתחיל במשהו אם הוא לא רוצה לעשות את הפעולה. זה שהוא בסוף לא הוריד עליו את היד, כנראה הייתה סיבה אחרת שמנעה ממנו.
הוא
פוחד ממנו, לא רוצה להסתבר, כל מיני דברים כאלה. אבל באמת, הוא היה מאוד שמח להוריד את היד. כמה זמן אפשר להחזיק יד באוויר? זה קשה. צריך לנוח באיזה מקום. אז הוא יוריד את זה על חברו, שתוכל לנוח. זה שסיבה אחרת מנעה אותו, זה לא בגלל שהוא רוצה. באמת הוא היה רוצה לתת לו, איך אומרים? לתת לו את הכף עד הסוף. אחרת, הוא לא היה מתחיל עם זה. זה דבר אחד. דבר השני, הסיבה לאסור את הרמת היד היא מצד מה שאמרנו מקודם, מי נתן לך רשות לצייר את חברך? מאיפה לקחת לך היתר? הרי שאדם מוכן ופועל לגרום צער לחברו, מה זה מגלג אצלו כלפי היחס של מצוות התורה? ורוב מצוות התורה, מה הם? בן אדם לחברו. זה עיקר צעקת הנביאים. זה עיקר סיבות החורבן. זאת אומרת, האדם הזה, למעשה, בפועל מראה שהיחס שלו לציוויי התורה הם לא מספיק רציניים. ממילא, איך אדם כזה יכול לבוא ושנקבל את עדותו? מאיפה לי לדעת, וככה אני עונה לך נועה, איך אני יכול לדעת שבנושא עדות הוא מאוד מקפיד על מצוות התורה שזה יהיה אמת וישר, כאשר הוא מוכיח ומראה שבמצוות שבן אדם לחברו הוא מזלזל או לא מזלזל, הוא לא מייחס להם באמת את כובד המשקל המתאים להם, הוא מתיר לעצמו דבר שהתורה אוסרת, לכן הוא פסול. האמינות שלו בעצם זה שהוא מרים יד מראה שאי אפשר לסמוך עליו בהתייחסות אל מצוות התורה. אז אם כן, אם נבוא ונגיד שאיסור הרמת יד, איסור הרמת היד זה בגלל אותו איסור חבלה ומזיק, כלומר אני גורם לו צער וכאב, וחז"ל הוסיפו על זה מימד שתחילת הפעולה עניינה סיום הפעולה, אז מסיבה כזו או אחרת יש מניעה טוב, הוא באמת היה רוצה לסיים את הפעולה. אז רבותיי, זה מדאורייתא, זה גרימת צער ונזק לחברו, וזה אסור בגלל מן התורה, אז הוא פסול מדאורייתא. זה הגישה של הרמב"ם הנאור, המעריד, מי שהלך אחרי. אז אם כן, הוא לא יכול להיות עד בחופה אצלי. הוא לא יכול. לעומת זאת, אם בגישה השנייה, שאנחנו אומרים שאדם שמרים יד לחברו, מתאר מצב שבו המידות המושחתות שלו נחשפות החוצה, אם כן הפסול מדי רבנן. כי עבודת המידות היא לא כתובה בתורה. מה? יש ציווי על המידות בתורה? מכיר משהו בסדר המצוות? מה זה? תקן מידותיך? מה? לא. כלומר, עבודת המידות היא כתוצאה מציווי התורה על מצוות בין אדם לחברו. ממילא מזה תולדה שהאדם צריך לעבוד על מידותיו כדי לא לפגוע בחברו. כלומר, זה מידי רבנן. אם זה מידי רבנן, כן, עבודת המידות, אני לא יכול לפסול אותו לעדות. אני יכול לחייב אותו בעבודת המידות. אבל מיד. אבל זה מה שאנחנו אומרים, שחז"ל באו ואמרו, רשע, למה תכה רעך על הפסוק הזה, ואז אמרו כל המרים יד לחברו ושנקיש. נקרא רשע, זה לא הלכה, אלא זו לשון מליצה, כלומר לשון הרחבה, כדי שנבין את החומרה של הדבר, אבל לא להגיד שהוא רשע, מבחינת הדין. אם כן, אם זה רק עניין שבו רוצים להדגיש לנו על החומר העניין של הרמת היד, אז ישבו אותו לרשע, אבל הוא לא באמת רשע. כמו שראינו, שמתי נקרא רשע? כאשר אדם עובר על איסור שחייבים עליו מלכות. אבל אדם שיקה את רעהו, מה חייב? נזק, בושת, צער, זה עונשים כלכליים. אבל זהו, לא מלכים את המכים. ממילא, זה לרבנן. אם זה לרבנן, אז הוא לא פסול לאירוס. אם כן, אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודת הסיום. האם אני יכול לענות על השאלה ששאלתי בתחילת השיעור, כבוד הרב שלום, יש לי חבר מאוד טוב שאני רוצה שיהיה עד בחתונה שלי, והוא היה מרים יד בחברו, מה היה התשובה? כן, כן. מישהו שלהלכה, רוב הדעות אומרו, שמה שנאמר בתורה אצל משה רבנו, רשע רמת הקרעך, כן, זה בלשון הזהרה. לומר עד כמה הדבר הזה חמור, עד כמה הדבר הזה אסור, עד כמה הדבר הזה הוא מידות מושחתות. איך אני אומר את זה ואיך אני מוכיח את זה? פשוט. כי משה לא הורג אותו, כלומר הוא לא חייב מיתה. דבר שני, הוא לא קיבל מלכות, הוא לא יקבל מלכות גם בסנהדרין גדולה. כי על זה לא דנים מלכות. דנים אותו, כן? לפיצויים. אם זה כך, אז זה דברי הרחבה. המנק למנוע מצב כזה. אז אדם כזה יהיה קשר לעדות, וככה נועדים. לגבי אדם שדוחף את חברו, אומר עם ידיים, אתם מכירים את זה במשחקים, תוך כדי התלהבות, לפעמים, מה, וזה, צעקות, דוחפים, מרביטים, כן? לא מכות מכות, אלא מין סוג כזה של, איך נקרא לזה? התגוששות, כן? שם בכלל אין שאלה. כי כל מי שבא לשחק יודע שמה? שככה זה קורה שם. על דעת זה הם באים. אז זה כמו הסכמה. אז אם יש הסכמה שאתה לדחוף אותי ואני לדחוף אותך, אז אני בא בכלל לרמת יד. זה דבר מוזכר חלק במשחק. חלק במשחק, בכלל לא שייך את השאלה, ומותר לכתחילה שהאדם כזה יהיה עד בחופה. לסגור את הנושא. מותר לאדם שירים יד על חברו להיות עד גם בבתי הדין וגם בחופות ולכל ירווה דבר. אלא, אדם כזה צריך לדעת שמידותיו מושחתות והוא חייב לטפל בהן. ונסיים בנושא ככה שאולי בשנים הבאות ואלה שמו בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש ובת רובהו ואלה שמו את שניים מקרא ואחד תרגום. אדם צריך להשלים פרשיותיו עם הציבור, וזאת לא המלצה, זו לא איזה מין הנהגה טובה, זו הלכה פסוקה בשולחן ערוך. לכן אדם צריך לעשות כל מאמץ, כל מאמץ, כל שבוע לסיים את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, עד קריאת התורה של שחרית. יותר מזה, מובא להלכה. רגע עכשיו נכנסתי לזה מין מלכות, מוטב יהיו שוגגים. טוב, לא, אני לא חושב שזה נכון. שאסור לאדם לאכול את סעודת השחרית לפני שהוא סיים את כל הסדר. זאת אומרת שאם האדם הגיע לבית הכנסת ועדיין לא סיים שניים מקרא ואחד תרגום, אסור לו לאכול. אז באמת, אני לא יודע כמה מקפידים על זה, כמה לא מקפידים על זה, צריך להתאמץ בזה. צריך להתאמץ בזה. הסדר הנכון, או כשיטה, לא כשיטת המקובלים. כשיטת המקובלים היו קוראים מכל הפרשה ביום שישי, ועוברים מכל הפרשה ביום שישי, שניים מקרא ואחד תרגום. השיטה היותר סבירה שאנשים יכולים לעמוד בה, זה על פי מה שסודר בחומש חוק לישראל, כל יום יש את הקריאה שלו, שניים מקרא, אחד תרגום, מי שלא מבין את התרגום יכול לקרוא רש"י. ככה פסקו האחרונים, וזהו. ואז הוא מחולק, אז ביום שישי באמת יש קטע קצת יותר ארוך, תלוי בפרשה. אבל אם רוצים את זה, זה בדיוק לוקח כל יום, 10 דקות, רבע שעה, ואתה באמת משלים פרשיותיו עם הציבור. יהי רצון באמת שנזכה להשלים את עצמנו יחד עם ציבור, בלי להקות אותו, לא בלשוננו, לא בידינו, ונהיה באמת עדים כשרים להעיד, כי השם מלך, השם מלך, השם ימלוך עולם ועד, שבת שלום ומבורך.